ברוכות הבאות. אני לא יודע מי פורח ומי מתארח, כי אני גם קצת אורח, מגיע פעם, פעמיים בשבוע. קוראים לי דודו, אני גר ביישוב תלם, שומעים? שומעים? תגידו לי אם לא, אני לא... גר ביישוב תלם, שזה נמצא בציר חוצה יהודה. כשאתם באות, מי שבא מאזור ירושלים או מהמרכז, יש ציר 60, נכון? שהוא מכאן ועד ירושלים. ובאמצע יש צומת, שנקרא צומת העוקפים, הולכים את השמאלה, וזה נקרא ציר חוצה יהודה. יש שם שני יישובים, תלם ועדורה. יישובים חשובים שככה מחזיקים שם את החיבור הזה בין בין ההר לבין השפלה, ממש באמצע הירידה למטה. וזהו, לפני הרבה שנים היישובים האלה ככה הלכו ונחלשו, ובזמנו צביקי ברחי והרבלייכר וכולי, שם שלחו גרעינים, זה היה יישובים חילוניים במקור, והיה שם תקופה לא קלה, וקמו גרעינים תורניים, ביניהם קמה ישיבה שאני מלמד בה, שהיא סוג של שלוחה של שווה חברון בתלם, וחבר'ה ככה יותר שרוצים להיכנס לעולם הישיבות הגבוהות ככה בצורה יותר הדרגתית. אז אנחנו שלוחה של שווה חברון, אבל ישיבה יותר קטנה, יותר הדרגתית, שככה לוקחת חבר'ה, מכניסה אותם בפנימה שנתיים, שלוש, וחלק מגייסים, חלק מישיבות גבוהות. זה ככה מה שאנחנו עושים בתלם. מה אנחנו עושים כאן? לומדים תורה, קודם כל אשריכם. יש לנו שני שיעורים ביחד. שיעור אחד, אנחנו נלמד ביחד על עולם הנפש, נכיר את עולם הנפש, נברר אותו, את המרכיבים שלו וכו', ולאט לאט נלמד יסודות, איך ההכרה של העולם הפנימי שלנו עוזרת לנו בעבודת השם. לאט לאט כאילו נבין יותר ויותר, נשתדל להעמיק בדברים ולראות איך זה מגביה, מרומם את כל עבודת השם, כשמבינים מה קורה שם בפנים, ואלה מבינים גם מה אנחנו מנסים לעשות, להוציא לפועל בכל עבודת השם, וזה נותן, אני חושב, בעזרת השם, איכות אחרת של הבנה והזדהות וחיבור לעבודת השם היומיומית שלנו. אז זה שיעור אחד, זה השיעור בימי שני. והשיעור השני, אני חושב בשלישי בבוקר, נכון? ראיתם את המערכת? ששם אני מלמד מהר"ל. מהר"ל זה אמון בכם שלנו רציניות, כי זה קשוח. ככה השפה של המהר"ל היא יותר ככה דורשת ככה עבודה, ונעשה את זה ביחד, ביום לאט לאט, ותראו שיש שם אוצרות אדירים באמונת ישראל, ושם יותר אנחנו עובדים לפי ספר, וכל פעם מתקדמים, פסקה לפסקה, וכדאי שיהיה את הספרים, כי אנחנו כל פעם נסמן. מאוד כדאי לשיעור של המהר"ל, שכל אחד יש את הסימניות הקופצות האלה, כן, עם הדבק, כי זה כל שיעור ככה להתחיל לחפש איפה היינו וזה, ככה תסמנו לכם איפה עצרנו, ואנחנו ככה מפסקה לפסקה. אז זה בשיעור ביום שלישי. היום אנחנו נלמד מדרש. מה עם הדפים שלנו? מה? אנחנו פרסת הבעיות? צלם או לא? כן? חיידוד? נעודד אותה? בסדר. אמרתי נתחיל במדרש שהוא יותר ידידותי, נכנס ככה בצורה ככה חיה לתוך העניינים. נראה מדרש שנקרא פרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר זה ספר מדרשים שכתב אותו רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס היה מכונה גם רבי אליעזר הגדול, בגלל שהוא היה גדול. הוא היה הרב של רבי עקיבא, מהדור הכי עליון של התנאים. כתוב עליו שאם היה כל חכמי ישראל בצד אחד של המאזניים ואליעזר בן הורקנוס בצד השני, מכריע את כולם. בסדר, שנבין את הסדר גודל, כן? ומה שמיוחד בסיפור שלו, בדומה לסיפור של רבי עקיבא ועוד חכמי ישראל, זה שהוא הגיע לעולם התורה מלמטה. לא היה מובן מאליו שהוא הגיע ללמוד תורה. מבחינה הזאת אני חושב שזה קצת מזכיר קצת את הדור שלנו. אני צריך אחד גם מזכיר קצת את הדור שלנו, שאם מדורות קודמים, תודה רבה, התורה ולימוד התורה ושייכות לתורה וקיום התורה זה היה כאילו מובן מאליו, והנה בא דור שצריך לבחון ורוצה לבחון את הדברים מבפנים. ומה שמניע את הדור שלנו בכל דבר זה זה החיבור הפנימי. ורבי אליעזר בן הורקנוס, כשהוא היה כבר תנא גדול, אז הוא כתב ספר מדרשים. אבל בפרקים הראשונים של הספר הוא הכניס את סיפור החיים שלו. איך בכלל הגעתי ללמוד תורה, מה שנקרא יומן אישי. יומן אישי של אחד מגדולי התנאים, איך הגעתי ללמוד תורה. מה היה הסיפור שגרם לי בכלל להגיע לעולם התורה. הגיעו הדפים שבדרך. כן, יש כל שתיים לפחות, יש לכם? האגף עוד לא הגיע. שם עוד לא? לכם עוד? בסדר, אני אתחיל ככה בקול, ותוך כדי, אם יוצאים עוד דפים, אז לחלק ל... היא הולכת ככה, יצרה עידוד, נכונה ככה בנחת. בסדר. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים איפה שכתוב פרקי רבי אליעזר הגדול, פרק ראשון. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס. שהיו לאביו חורשים. והיו חורשים על גבי המענה, והוא היה חורש בתרשים. אבא של אליעזר, קראו לו הורקנוס, אליעזר בן הורקנוס, הוא בן אדם מאוד מאוד עשיר, עשיר ומכובד. יש לו חורשים. מה כמובן החורשים? יש פה דור שרוב האנשים, יש להם איזה חתיכת שדה ופרה וככה... כל אדם, יש פה אדם שיש לו חורשים, זאת אומרת, יש לו שדות רבות. בן אדם עשיר מאוד, מכובד מאוד, עם תעשייה של שדות ושל פועלים ושל חורשים, כן? זה הורקנוס, זה אבא של אליעזר. בסדר? אז בואו כבר נאשר קו, שיהיה לכולם דפי ואז נראה בפנים. בסדר? עכשיו הגיע לכולם. אז אנחנו איפה שכתוב פרקי רבי אליעזר הגדול, פרק ראשון. בסדר? כולם רואות? בסדר? אז שוב, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים, בסדר? כמו שאמרנו, בן אדם עשיר ומכובד, בעל חורשים רבים, שדות רבות. והיו חורשים על גבי המענה. מענה זה השטח המישורי שרגילים לחרוש בו, זה נקרא מענה. והוא היה חורש בתרשים. מי זה הוא? מי? לא האבא, הבן, אליעזר. זאת אומרת, האבא הוא בעל העסק, כן? יש לו מלא חורשים, מלא שדות, מלא זה. כל החבר'ה, הפועלים הרגילים, הם חורשים במענה, בשטח המישורי, ששם הנורמלי, ולחרוש זה פעולה קשה. אתה צריך ללכת נגד האדמה, כן? לחרוץ בחריצים, באדמה הקשה, פעולה מאוד מאוד קשה, ועוד לחרוש, גם בשטח מישורי זה קשה. לחרוש בעלייה, בשטח הררי ומסולה, זה ממש קשה. והוא אליעזר, הוא חורש בתרשים, שמה, בשטח ההררי והמסולה, הוא היחיד שמסוגל לחרוש שם. אתם מבינות שיש פה פאר המשפחה, כן? זאת אומרת, הנה, זה הבן של האבא, האבא הוא בעל העסק, והבן הוא החורש המצטיין, הוא ה... כן? מה שנקרא היורש האולטימטיבי של הגאווה של אבא. אין עוד חרשן כמו... זה הציור, כן? הורקנוס האבא, מה? זה יכול להיות שאחר כך שמתקדמים, אז הוא יקבל כבר... אבל בשלב הזה הוא כנראה עדיין צעיר וחזק, והפוך, שהוא גם מוכיח את עצמו ככה בדרך למעלה. הורקנוס כנראה יותר מבוגר כבר, הוא כבר לא חורש, כן? אבל אליעזר הוא החורש המצטיין שלו, של העסק. אחרי שציירנו ציור כזה פסטורלי ונחמד, בואו נראה מה קורה. בסדר? אבל תרגישו חופשי להתערב, לשאול, להעיר, בסדר? ישב לו והיה בוכה. מי? אליעזר. ההוא, הבריון, שחורש במתרשים, שאף אחד לא מסוגל לעקוב אחריו, מרוב שהוא היחיד שמסוגל לחרוש שם. כן, לא בדיוק איזה בכיין כזה, נכון? לא, לא, לא נראה איזה טיפוס כזה עדין ורחרוכי. ישב לו והיה בוכה. שונה. עכשיו הורקנוס עובר בין החבר'ה, רואה מה המצב, רואה את הסיטואציה המשונה הזו, לא רגיל לראות דבר כזה. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש בתרשים? עכשיו אתה חורש על גבי המענה. אתה אומר, מגיע, מגיע אבא אוקנוס, מסתכל, רואה את הסיטואציה, אתה בוכה, אתה בוכה בגלל שאתה בתרשים, זה כבר קשה לך, טוב, תעבור למענה, תעבור לחוש במענה. מה אנחנו כבר למדים על אופי היחסים? בין האבא לבן, מה? מתחשב. מה עוד? מרחם עליו. אני שואל שאלה אחרת, האם הוא מבין אותו? הוא לא שאל אותו. צד אחד, מרחם, מתחשב. צד שני, הוא לא אחד ששואל שאלות, נכון? איש עסקים, בא, רואה את הבעיה, הוא כבר הבין את הבעיה, הוא כבר הבין את הפתרון, טק, מעביר אותו ל... האם נראה לך שביריון כזה יושב ויבכה בגלל שקשה לו לחרוש בדרשים? הוא כנוס לא שואל. טוב, הבנתי את הסיטואציה, הבנתי את הבעיה, הבנתי את הפתרון, ביצוע, קבל מעבר לאזור ההוא. פתר אותי את הבעיה, כביכול. אנשים שרגילים לתפיסה מאוד חיצונית של החיים. הכל כזה נמדד, כאילו, יש בעיות, פותרים, זה, פס יצור. אנשים לא פס יצור, נכון? לא פותרים בעיות ב... זה לא סחורה, שצריך להעביר אותה לפס יצור אחר, אבל צורת חשיבה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. מה קורה? מעביר אותו גם לשם, למענה, לשטח הפשוט, מה שעד אתמול בכלל הוא לא היה שם, זה קל מדי בשבילו. וגם שם ישב לו והיה בוכה. טוב, עכשיו זה כבר קצת שונה, נכון? אמר לו, מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? בעולמו של אורקנוס אין יותר מדי סיבות למה אדם מסוגל לבכות, נכון? זאת אומרת, זה כאילו, זה חייב לנוע איפשהו בתנאי העבודה, או שהוא בו... יכול להיות עוד סיבות, למה אדם יכול לבכות פתאום? הוא לא מכיר. עכשיו זה משונה, ועכשיו אתה בוכה בגלל שאתה במענה? מה אתה רוצה שאני... איפה אני יכול עוד להקל על תנאי עבודה? אולי יש עוד סיבות שבגללם אדם כזה חזק ועוצמתי יושב באמצע היום ובוכה? זה לא עולה על דעתו בכלל. כל העולם שלו הוא בתוך העסק. זה מה שהוא רואה, כך הוא חווה את החיים. אדם בוכה, זה כנראה, בגלל תנאי עבודה, לא יודע, מה, מכאן, משם. ספקטרום כזה, נכון? יש אנשים שרואים, נגיד, דרך הספקטרום של הכסף. הכל נע סביב הכסף. למה אתה מבקש ממני כסף? למה אתה מבקש לעבוד? בוקר טוב, אבא. טוב, כמה אתה רוצה? אבל כאילו, הכל נע סביב ציר אחד. זה אצל אורקנוס, עולם העבודה, זה המרחב. אבל באמת עכשיו זה משונה. שמה אתה בוכה בגלל שאתה על המענה, זה גם קשה בשבילך. מאכזב, כן? אמר לו, ישב לו על גבי המענה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו לו, אומר לי, זה לא, זה לא הסיבה שאני בוכה. ולמה אתה בוכה? פעם ראשונה, שמה? הוא באמת שואל, נכון? הוא באמת מבין שהוא לא מבין, זה כבר התקדמות גדולה, נכון? להבין שאנחנו לא מבין. כשאני מבין שאני לא מבין, זה מפנה בי מקום, בנפש, להבנות חדשות. טוב? שאלה? שאלה זה דבר חשוב. מפני מה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. כבר לפי איך שקלטנו עד עכשיו את העולם של אורקנוס, את היחסים ביניהם, אתם מבינות שהדבר הזה נופל כמו איזה פצצה משום מקום, מבקשת, כאילו, כל העולם של אורקנוס, אמרנו, זה כמו הכלוב הזה ששמו אותי בתוכו, זה כאילו מכאן לכאן, זה מהעבודה הזו לעבודה, הכל פה, זה הסיטואציה, זה ה... מה קשור, מאיפה באת עכשיו ביציאה הזו? אני מבקש ללמוד תורה. רוב ננסה להבין למה זה כל כך רחוק, למה זה כל כך משונה. נראה את זה לפי השלב הבא במדרש. אמר לו, והלא בן 28 שנים אתה. כן? אליעזר קוש. הוא בן 28 אמרו, כן? זה לא... הלא בן 28 שנים אתה. ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא קח לך אישה, ותוליד לך בנים, ואתה מוליכה לבית הספר. אז אנחנו עכשיו מוסיפים ללמוד. שוב, כל שלב בדו-שיח מלמד אותנו כאן על מערכות היחסים, ויותר מזה עכשיו גם על על החברה שבה הם נמצאים אולי. למה זה כזה משונה אצל אליעזר, אצל הורקנוס, הבקשה של אליעזר? מה היחס של הורקנוס לתורה? יש לנו משהו נגד? מה היחס שלו לתורה? למה זה כזה משונה שאליעזר רוצה ללמוד תורה? יותר בכל. זאת אומרת, זה לא ריאלי. אתה, שנקרא, חולם חלומות. מה את הולכת למדרשה כשהעתיד מתקתק, נכון? מה יוצא לך? איפה התואר? איפה ה... מה? יש דבר כזה? כן? לא, בלי חלומות עכשיו. זה לא זמן לחלומות, זמן לפרקטיקה. יש אנשים פרקטיים בעולם הזה, ויש אנשים חולמים חלומות. תכלס. מה היחס של הורקנוס ללימוד תואר? הוא נגד? הוא בעד? הוא לא, לא... מה הכוונה, מה זה הרעיון שיש לו? עשה לך, קח לך אישה, תוליד לך בנים, ואתה מוליכה לבית הספר. מה זה אומר? מה זה מלמד? עברת שלב. אז מי כן מתאים ללמוד תורה? למה הוא לא הלך לבית הספר? זה לא שאבא שלו צריך פרנסה במובן הזה שראינו שאבא שלו עשיר. אז למה הוא לא הלך לבית הספר? קודם כל, עוד מעט נראה שהוא לא הלך, אבל אתה צודקת לפחות, אבל עוד מעט אנחנו נראה את זה. אבל גם מה שהורקנוס אומר לו, קח לך אישה, ילדים ילכו לבית הספר, משהו שזה כקונטרה למה שאתה רוצה, אתה לא יכול, אבל הוא אומר את זה כקונטרה, הילדים שלך יכולים. למה הילדים שלא יכולים מה שהוא לא יכול? מה? או לא האמין, ועכשיו השתנתה התפיסה שלו? הוא לא האמין בכלל שיש אנשים ששייכים לתורה? למה הוא לא שלח את הבן שלו לבית ספר? כן, אבל אתה חרשן בן חרשן. אנחנו מדברים פה על תקופה, בכלל, מבחינתנו בית ספר זה דבר פשוט, נכון? כולם הולכים לבית ספר. קודם כל, הדבר הפשוט הזה הוא המצאה של עם ישראל. הוא המצאה של עם ישראל שהתחילה באמת בזמן המשנה והגמרא. רבי חייא, המורה, הוא כבר ייסד את זה בעם ישראל. האמת שיש כאלה שמוכיחים, גם עוד הרבה לפני כן, אפילו בתקופת התנ״ך, גם כשעוד לא היה בית ספר, הייתה מסורת של למידה. הדבר הזה הוא בכלל לא דבר פשוט. זה שהיום כל העולם, אנחנו רגילים לראות עולם שהולך לבית ספר, אנחנו מדברים על לפני, אצל אומות העולם, לא הייתה מסורת של למידה מישהו. 300 שנה וקדום, אין מסורת של למידה, יש את המשכילים, כן, אלה לומדים, כל השאר עובדים, כן. זאת אומרת, יש הפרדה מאוד ברורה בין אנשי הלמידה לבין אנשי העבודה. רוב האנשים הם אנשי עבודה. הם אנשי עבודה לא בדיעבד, הם אנשי עבודה כי הם אנשי עבודה. תורה או עבודה, לא, ועבודה, תורה או עבודה. כן? זאת אומרת, קח לך אישה ותוליד בנים ו... שלח אותם לתחום ההוא של... יש אנשים שהלכו ללמוד תורה והפכו להיות רבנים. תורה זה מקצוע, זה התפיסה. ויש מקצועות אחרים. יש אנשי חול ויש אנשי תורה. רבנים כאלה, לומדים, בגיל צעיר, לוקחים אותם. במילים אחרות, תורה זה לא דבר שהוא שייך לכל אחד. זה לא דבר שהוא שייך לתורה, זה כאילו מי שמייעדים, יש אחד שמייעדים אותו להיות חרשן. אחד ידעים אותו להיות למדה, כאילו שולחים אותו מגיל צעיר, ממקצים. אתה, אני עזר, אתה שפר גורלך, אתה חרשן בין חרשנים, אתה גם טוב בזה, אתה מוצ... יש לך תואר MA בחרשנות כבר, אתה כולך, אתה מוצלח, העתיד מונח לך בכיס, ואתה מוצלח בזה, ואתה טוב בזה. אז אתה שייך לאנשי עבודה, אולי יהיו לך ילדים אם שולחים לאנשי התורה. זה דור כזה שההפרדת הרשויות הזאת בין אנשי תורה לבין אנשי עבודה היא תפיסה. אנחנו רואים שזו תפיסה של אורקנוס, זה לא תפיסה של אורקנוס, זה תפיסה כללית, חברתית. מה זה תורה? תורה זה דבר חשוב בעם ישראל, זה דבר חשוב שיהיו אנשי תורה, שיורו הלכה, שיורו כן, זה מקצוע חשוב בעם ישראל, כמו שחשוב להבדיל, שיהיה עורכי דין או חקלאי. צריך המון מקצוע, כל מקצוע משלים מה שמקצועות אחרים לא משלים. אולי תורה זה מקצוע גם קדוש, זכה המצד שלי, זה גם פרנסה אין בי זה, בוא נודע על האמת, אז מתקזז. אבל נקודת המוצא היא, תורה זה לא שייך לרצון, לא שייך לצמאון פנימי שצריך... אני מדבר לי מושגים מיסטיים, אלא תורה זה מקצוע. תורה זה מקצוע שמי ששייך, בסדר, שימא תורה, אפשר לעשות מזה מקצוע, ולא יודע מה לעשות, יועצת רבנית, יש, לא יודע מה, ישגיח כשרות, יש כל מיני מקצועות בעולם הקודש. נו, לא יודע אם זה החלום של של אמא של אליעזר, אבל אפשרי, אפשרי. אתה יכול שהילדים שלך ילמדו תורה, אבל מה זה קשור אליך? אתה שייך לצד השני, אתה אנשי העבודה. זה התפיסה, זה התפיסה החברתית הכוללת, והיא ככה היא מבינה את התורה, כדבר שצריך לשמור על המסורת חשובה. אתה אומר שאליעזר הוא לא, אורגנוס הוא לא נגד תורה. הוא אומר, כן, עד רבה, אני בעד. כן, הוא נותן תרומות לישיבות, אבל תורה זה מקצוע. ומי ששייך לעולם החול, שייך לעולם החול. מה הוא צריך ללמוד תורה? אז כאילו מה זה תחביב? כאילו זה שעות הפנאי. ואליעזר, הוא בוכה. הבן אדם בוכה. מאיפה הגיע הבכי הזה? היה חרשן, הוא טוב בזה. מן הסתם, עוד כמה שנים כבר העסק יהפוך להיות שלא מסודר בחיים, מה שנקרא. מאיפה מגיע הבכי הזה? זה לא בן אדם שבקלות בוכה, מן הסתם לא ראו אותו אי פעם בסיטואציה. קורה פה משהו דרמטי, שאנחנו רואים בהמשך שהוא לא נגמר רק באליעזר כאישיות, אלא הוא מעיד על תנועת נפש שהולכת ומתפרצת ומלמדת שיעור חדש, מה זה תורה? מה זה תורה? כי הנשמה של אליעזר רוצה ללמוד תורה. מאיפה זה הגיע? הוא לא שמע את זה בבית. הפוך, בבית הוא שמע תפיסה אחרת. בבית הוא שמע תפיסה שלא אמרה לו, כן, כל אחד צריך ללמוד תורה, תורה זה דבר שצמאים אליו, תורה זה דבר שמשתוקקים אליו, תורה זה משהו שהנשמה רוצה להיות מוזנת ממנו ולהיות... לא, את כל זה הוא לא שמע, הוא לא שמע הרצאות, הוא לא למד את זה, הוא לא... אבל הנשמה שלו בוכה. הנשמה שלו בוכה. אני חושב שהוא בעצמו לא... לא יודע אם הוא יודע להסביר לעצמו, כי תפיסת העולם שהוא שמע בבית אורגנוס, הוא עוד לא יודע לבטא במילים, למה אני בכלל רוצה ללמוד תורה? מה, אני באמת, אני רוצה להחליף מקצוע? זה הנקודה? לא, משהו בתוכי צמא. צמא לאלוקות, צמא לקדוש ברוך הוא. צמא לקדושת התורה. וזה בא מהמקום הכי פנימי, הכי עמוק, הכי נשמע. בואו נראה, מה יגבר? התפיסה המאוד שמרנית, המאוד... שלא נותנת לזה מקום ואומרת, רגע, מה אתה? מה קשור? כן, לא קשור אליך, איחרת את הזמן, אין איזה... אין סיבה, אתה כבר מסודר, תלך בתחום שאתה... או משהו שהולך ונולד פה מתוך צמאון הנשמה. בסדר? זה מה שהולך ומתברר פה בתור הליבה של הסיפור הזה. טוב, עד כאן? בסדר? שאלות, הערות, מה?
מה
קורה? שהסוגיה פה זה, יש פה זה שני, כאילו התפיסה החברתית, סלש משפחתית, שבה תורה זה סוג של מקצוע, כן, זה אנשי תורה, אנשי עבודה, מול איזה צמאון נשמתי של אליעזר שאומר, מה זה קשור? אני לא מחפש את התורה כמקצוע. הנשמה שלי צמאה לתורה. בסדר? וזה יוצר פה איזו התנגשות בתוך הבית הזה. בסדר? נראה לאן זה יוביל. בסדר? טוב. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום. שתי שבתות ולא טעם כלום, הכוונה שבועיים עוברים, הבן אדם לא אוכל. זה לא שביתת רעב, אלא משהו שמה... אבל הוא גלו, שימו לב שהוא לא... הוא לא התווכח עם הרעיון של אבא שלו, שאומר לו, אתה בן 28 ואין סיכוי, הוא לא מתווכח, אין לו... אין לו כלים אולי אפילו להסביר מה קורה אצלו בפנים, אבל מצד שני, אין תיאבון כבר. משהו שם כבר, זה לא רק צימאון כזה של איך בא לי עכשיו, לא, לא, זה משהו אקוטי, זה משהו קיומי. הוא לא אוכל כבר. ובתוך המצוקה הזאת, עד שנגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. נגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. בסדר? שימו, זה הדבר המדהים הוא שהוא, כמובן בשלב הזה הוא לא יודע, כן, אליהו בכל הסיפורים, הוא לא בא עם כרטיס ביקור, שלום, אני אליהו, באתי לסור את הבעיות בחיים, כן? אלא הוא בא כאיזה דמות שנכנס לך לתוך החיים. יכול להיות שכל אחד מאיתנו, היו לו מפגשים כאלה עם אליהו, ש... אליהו זה דמויות כאלה שמכנסות לנו לחיים ומדליקות לנו איזה נקודה. אבל בשלב הזה הוא לא יודע שזה אליהו. אחרי הרבה הרבה שנים שהוא כתב את המדרש הזה כבר בתור תנא ישיש, אז הוא כבר יודע להגיד שזה היה אליהו. אבל בשלב הזה מגיע אליו מישהו. ככה רואה אותו במצב הלא טוב שלו. נגלה לו אליהו זיכרונו לברכה ואמר לו, בנורקנוס, למה אתה בוכה? מה משונה בפנייה של אליהו? למה הוא קורא לו בנורקנוס? זה פעם ראשונה, נכון? עד עכשיו המדרש קרא לו אליעז. למה לקרוא לו בנורקנוס? מה אתם אומרות? עוד פעם? מה?
נכון.
זהו הכל?
מחדד
את הדילמה. מה הרבה פעמים קורה לנו? כשיש לנו דברים שמציקים לנו, איזה נטייה יש לנו? יש לך מטייה, אבל... משהו מציק, משהו זה, אבל אתה יודע שאם אני אפתח את זה, אז לך תדע וזה מפחיד. אנחנו אוהבים לטייח, נכון? נשתיק, זה יעבור. בנורקנוס, דורך לו על היובלת. שנקרא, בוא. תפסיק להיות בנורקנוס. בוא תברר מה כואב לך שם בפנים. עד מתי תפחד מעצמך, לא תברר את הבכי הפנימי הזה? בנורקנוס. כמה אתה מפחד מהאמת שנמצא שם בפנים, שים אותה. תן לה. זה כאילו לדרוך על היבלת. הוא כאילו, הוא עוצר את עצמו מלהיות אליעזר. הוא בן אורקנוס. הוא החרשן הידוע, הבן של אבא שלו, שימשיך את העסק, והוא מחבק כל הזמן את ה... כן. כאילו לוחץ לו על הפצע. תתמודד עם זה. תברר את זה. למה אתה בוכה? מה שמע? בהיותך בן אורקנוס חוסם את האליעזר שבך. מה? כן. עד מתי תמכור את האליעזר בשביל להיות בן אורקנוס? כן? עד מתי תתעלם מהבכי הפנימי שנמצא שם ותשתיק אותו? תצא למסע, תחפש, תשאל. תן לבכי הזה את הביטוי שלו ואת השאלות שהוא צריך לשאול ואת המסע שהוא דורש בך. תהיה אמיתי, תהיה לי עזר. בנורקנוס, למה אתה בוכה? טוב, לא ככה, זה אליהו כזה, זה מישהו כזה, אבל זה מישהו ככה שיושב איתו לאיזה שיחת רעים, תגיד, בנורקנוס, מה קורה? רואה אותך ככה? זה לא אתה. למה אתה בוכה? אמר לו, ושימו לב שזו אותה שאלה שאבא שלו שאל, נכון? למה אתה בוכה? ושימו לב לשאלה הזאת, תלווה אותנו. אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לירושלים, וסבבה לי יוחנן בן זכאי. פה נגמר המפגש עם אליהו. בסדר? נגמר המפגש עם אליהו. תגידו לי, איפה פה החידוש של אליהו? מה צריך את אליהו הנביא, זכור לטוב, להוריד אותו מהשמיים, להוריד אותו פה לאליעזר ולהגיד לו, מה, איזה רעיון גאוני? מה היה הרעיון הגאוני? תשמע, אתה רוצה ללמוד תורה? יש ישיבה בירושלים, שרבן יוחנן זכאי. מה זה? איפה פה הגדלות ברעיון של אליהו? מי לא יודע שמי שרוצה ללמוד תורה יש לישיבה? מה? למה הוא לא יודע? מה, הוא לא יודע? את הנתון הוא לא יודע? לא מאמין. לא את הנתון, לא את ה... מי שאגיד לך, תלך. תלך. כן? וזה מה שנקרא, אין אסור מוציא עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים, זה נקרא, ככה אנחנו בפתיחה של שנה, של עבודת השם, של חבורה, כתוב במסכת אבות, עשה לך רע וקנה לך חבר. מובא במפרשים, הרב מלובביץ' ככה מסביר, שאדם צריך בעבודת השם שני צינורות, צינור מלמעלה וצינור מהצד. מישהו, את החברה הזאת שצריך, שהוא שומע אותך, שהיא שומעת אותך, היא יודעת את ה... היא עוזרת לך להיות מי שאת פשוט. עשה לך רב, קנה לך חבר, זה צינורות אחרים. וזה צינורות שצריך לפעמים זה, לא ייתן את זה, וזה מה שלא יתקן את זה, כל אחד מהם הוא חשוב בפני עצמו. מה עוד תמוד במילים האלה? עלה לירושלים זה 45 זכה. למה זה... מה עוד תמוד בזה? חוץ מעצם מהדחיפה. תמון בזה עוד משהו, שדווקא אליהו ככה הלל ירושלים, רבן יכול לנס זכאי. איזה יצא אחרת הייתה יכולה להיות במקום זה? למה זה כאילו, כן, בסוף יש פה איזה משהו מחודש, דווקא באמירה הזו. רבן יכול לנס זכאי, מי הוא? הוא גדול הדור, בסדר? את הישיבה שלו, זה המקום הכי מפחיד, ראית את זה, הר המור באבוע כזה, מקום כזה. עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם בן אדם שלא יודע כלום. בן אדם הזה לא יודע כלום, לא למד כלום בחיים שלו. ואז אתה שולח אותו לגובה הרעיות. לכאורה, מה היינו מצפים שתהיה האמירה? אתה מעבר לכביש, יש שם במלחה לערבית, איזה רב, עושה חבורה, מלמד חוק לישראל, יהיה לך איזה משהו ככה, ילמד אותך דברים בסיסיים, למה לוותר גם על זה וגם על זה? אבל קיצוני כאילו, נכון? מה זה? יוצאים לחיים, שומעים מדי פעם. שנת מדרשה, שנה שלמה, מה? תורה כל היום, תהיה רבנית בסוף, מה נסגר? למה צריך את הטוטליות הזו? ועוד להוליך אותו למקום הכי, עלה לרבי יוחנן בן זכאי, גם הביטוי הזה, עלה לירושלים, נכון? עלה לירושלים, שזה המקום הכי, תלך בגדלות, אליהו אומר לו. יש לך חלום אמיתי, עמוק, אל תנסה ללכת אותו בקטן. מיוחד אם זה חלום משמעותי שיכול לשנות את כל החיים. עלה לירושלים. הכי גרוע תיכשל, הכי טוב, יצא ממך גדול הדור, מי יודע. כן? תן לחלומות שלך את כל הגודל, את כל העוצמה. עלה לירושלים, רבי יוחנן בן זכאי. אז זה עצם הדחיפה, כמו שאמרתם בצדק. אני חושב גם ה... לך בגדול, כן? טוב, אז עברנו פה בינתיים שני שלבים, נכון? השלב של הבית, נכון? המחסום שבא בבית, וכדי להעיז לפרוס את המחסום, מפגש עם אליהו, נותן לו פפוש. אבל נשים לב לדבר מאוד מאוד חשוב, אליהו ייתן לך את הפוש, לא יעשה במקומך את העבודה. אליהו זה לא אפייה של סיפורי האחים גרים הנוצרים שהיא באה לפתור לנו את הבעיות, אבל זה סינדרלה הופכת לה את ה... לא יודע, אני גדלתי מהסיפורים, אני גדלתי. יש מוטיב כזה בסיפורים הנוצרים, יש תמיד הגיבור נמצא בבעיה, ותבוא אפייה או איזה משהו. אליהו לא עובד ככה. אין לנו פיות. יש לנו סייעתא דשמיא. למי? למי שיש לו פתיחות ואומץ לעשות דברים גדולים, להקשיב לעצמו. אליהו זה הפוש הזה שאנחנו צריכים. אבל בסוף, אנחנו עומדים עם עצמנו, אף אחד אחר לא. אנחנו, בקדוש ברוך הוא, במסע החיים שלנו, אנחנו המנצבים, אנחנו אחראים. ובשלב הזה, אליהו אומר לו, זה מה שאני מציע לך, אבל, שמע, זה שלך, זה שלך. כמה אומץ עכשיו צריך באמת ללכת ולשבור את המחסומי הפחד, זה. עמד. והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי, איזה יופי, הנה הוא שובר את המחסום, הולך, עומד, הולך לישיבה רבן יוחנן בן זכאי, מגיע. ישב לו והיה בוכה. מה? מה? למה ישב לו והיה בוכה? מה?
בוכה.
אז בוכה בוכה בשמחה. למרות שעוד נראה שזה לא כזה פשוט. הישב לו והיה בוכה פה זה מוטיב, מה שנקרא מוטיב חוזר במדרש. מדרש הוא, גם, יש פה כמה דברים שחוזרים, נכון? למה אתה בוכה? ישב לו, או בתנירה ששואלים לו, למה אתה בוכה? אני רוצה ללמוד אותו. כל פעם, כל שאלה כזאת, היא בירור שדורש ממנו להוציא ולמצוא בתוכו עוד כוחות. כי הבכי מגיע מתי? מתי מגיע פה הבכי? כשהוא מצד אחד רוצה, מצד שני הוא נתקל במחסום. המחסום הראשון היה בבית. אבל המחסום הבא יהיה הישיבה. תחשבו מה זה, בן אדם שלא למד כלום בחיים שלו, נראה כמו איזה פלח שבא מהשדה, פותח את השער של ישיבת רבן יוחנן בן זכאי, רואה שם את כל הזקנים. כן, מה זה? אתה מתעלף במקום. בכלל, מה אתה, ישר אתה נראה לו, שואלים אותך, מה אתה הטבח החדש? מה אתה זה? אתה לא שייך. אתה לא שייך. זה בולט, זה ברור. כל העם. הזקנים האלה, והעולם הזה, ומילים בערמי, וזה, ואני לא יודע מה... והעולם המוכר שלי, ואיפה הפרות, והריח של, של האדמה, וה... ישב לו והיה בוכה. הוא לא יוותר, כי הבכי הזה זה לא בכי של בכיינות, זה בכי של תפילה, זה בכי של משהו שם באמת מתפרץ, אבל לא יודע איך. הוא מרגיש את המחסום. הוא עובר, נכנס, והוא לא עוצר באמצע. הוא לא עולה לדבר שם עם אחרי שיעור א', הוא חותר לדבר עם רבי יוחנן בן זכאי. אבל מה הוא עושה? עמד והלך אצל רבי יוחנן בן זכאי. כן, אבל אתה מגיע לראש הישיבה הענק הזה, מה תגיד לו? שלום, בוא נלמד, מה זה? אתה יודע כמה אתה לא, לכאורה מתאים לפה, לא שייך לפה. ובלי, אין לו מילים בכלל. פשוט יושב לו על השולחן ומתחיל לבכור. רבי יוחנן בן זכאי. הוא אוהב דבר משונה, כן, לא כל יום, בא אליו איזה מישהו נראה כאילו הגיע כרגע מהרחוב ומתיישב לו על השולחן, מתחיל להעריר לו דמעות על הגמרא, על הסטנד, מה זה הדבר הזה, מה התופעה? אמר לו, מפני מה אתה בוכה? בסדר, השאלה הנשאלת כל פעם, שגורמת לו לברר את עצמו יותר, להוציא שם עוד כוחות, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא הגיד לו. שוב, מה קורה כאן? ראיון אצל ראש הישיבה, ההוא המפחיד, ההוא עם הזקן, שאלה ראשונה, בוא תספר לי, בן מי אתה? תשובה, לא אומר. לא אומר בן מי אני, תעבור לשאלה הבאה. לא אומר. לא יגיד לו. לא מוכן להגיד. מה זה דבר? למה הוא לא אומר? מה הבעיה שלו להגיד? ועד מה? אם הוא יגיד, אז מה? הרי הוא בורח מהמקום הזה, נכון? של להיות בן של. נכון? הרי מן הסתם הוא יגיד, אני בן אורקנוס, מה יעשו לו? יזמינו אותו לשולחן של התורמים, נכון? יעשו לו דינר, וזה, יש פה תורם פוטנציאלי, יש, תביאו את המנהל. לא ייתנו לו להיות מה שהוא מחפש, להיות הוא, לחפש את עצמו. אני רוצה, התחלה חפש, לחפש מי אני, מה אני רוצה, מה אני שמעתי שם זועק. לא רוצה להיות בן שלי. מבהים, איזה עוצמה של... של, של אומץ צריך להחליט דבר כזה. לא הגיע. טוב, משונה, רבי יוחנן בן זכאי. השלב הראשון הוא בוכה לו, השלב שני הוא לא מוכן לענות לו על השאלות. טוב, הוא מתחיל להבין שיש פה באמת בחור קצת, לא יודע, אולי טעה בכתובת. אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון? רבי יוחנן בן זכאי מתחיל לשאול, בוא נראה איפה אנחנו איזה דברים בסיסיים, ברכת מזון, משהו? לא. קריאת שמע? לא. תפילה? לא. טוב, מה אני עושה עם הבחור הזה? כי הוא באיזשהו מקום טעות בכתובת, נכון? מה שייך פה עכשיו? בן אדם נמצא בישיבת התנאים והמוראים, כאילו מה, בן אדם לא יודע קריאת שמע, כאילו מה אני עושה איתו? אמר לו לב, אמר לו, עמוד ועל עמדך שלושתם. ישב והיה בוכה. כמה חבילותי שהוא כבר גמר בתחילת המדרש, אתה מדבר? מה זה עמוד ועל עמדך שלושתם, ישב והיה בוכה? מה פירוש הדבר? למה עמוד ולמה הוא יושב? מה זה עמוד ועמדך שלושתם? הוא סוג של מסרב פקודה פה, ישב והיה בוכה. למה, מה זה עמוד ועמדך שלושתם? מה זה, מה, מה זה אומר? מה זה בעמידה? מה פירוש בעמידה? נעשה את זה בעמידה. מה? נראה שזה יותר בכל, אבל גם המזגן וגם הניילונים.
כאילו, אולי תסמין במקום שזה שעודד אותך, אתה יושב ובוכה כל הזמן, שאתה מרגיש שיש
פעם. עמוד כאילו במובן, כאילו, שנקרא...
עמוד על הרגליים.
עמוד על הרגליים?
אתה רוצה לעשות משהו שאתה יכול לעשות, שאתה
מאמין בזה. טוב, יפה. אני לא מסביר ככה, אבל זה יפה. עוד רעיונות? תהיה אקטיבי, אז זה מתחבר, נכון? כאילו... מה?
אם תעמוד נעשה את
הדברים. אוי, אז זה כיוון אחר לגמרי, נכון? אני ככה פירשתי. אני חושב, אמרתי אגיד לכם למה, אבל אני לא שולל. הפירוש שאמרת לנו הוא גם יפה מאוד. פשוט בכלל, מדרש זה שפה. אני תוך כדי, אנחנו לומדים את הסיפור, ואנחנו מתחילים להבין שמדרש זה שפה. כל דבר שכתוב, עמוד, ישב, הביטויים האלו של, כן, הלל ירושלים, למה כתוב הלל ירושלים? מדרש דרך הביטויים הכביכול טכניים, נותן לנו פה, כן, תובנות פנימיות, מה התהליכים הפנימיים שפה הם מתרחשים. אני חושב שזה שאליעזר יושב, כי מה זה עמוד על המדרש שלושתן? מה הוא בא ללמוד ברכת המזון? הוא בא ללמוד קריאת שמע? הוא בא ללמוד תורה. באיזשהו מקום, רבי יוחנן הזכאי אומר לו, לא נעים, עד שבאת לפה, כאילו, אבל בוא נלמד אתכם את הדברים הבסיסיים, ברכת המזון. תלך הביתה, חזרה, תגיד. למדתי ברכת המזון, תהיה מבסוט, תחזור לשברים, תהיה כאילו חרשן שיודע ברכת המזון, זה דבר גדול. לא ממקום מזלזל, ממקום שכאילו באמת נראה ש... מה תעשה איתו כאילו? בא למקום הכי גבוה. לפחות, בוא נעמור, וככה בעמידה, נעשה את זה בעמידה, כמונה בזריזות כזו. ורבי יוחנן הזכאי אומר, לא, אני רוצה לשבת, אני באתי לישיבה. תרתי משמע, כן? אני באתי להתנחל, אני באתי... להיפתח, אני באתי ללמוד את עצמי מחדש, אני באתי להקשיב לנשמה שלי, זה לא עושים בעמידה. לא באתי לידע טכני הלכתי, זה אפשר גם בשוט אס-אמס. באתי לפתיחת הלב, באתי לאפשר לעצמי להיוולד מחדש, זה נקרא איך ללמוד תורה. אני אומר את זה כמו בסוגריים בהקשר שלנו. ללכת, לשבת זה, כן? ישיבה מלשון לשבת, מדרשה מלשון לדרוש את השם. באתי פניך השם מבקש, לזה באתי. לא באתי לידע הלכתי, איזה גם אפשר ללמוד בספרים. יש דברים שאי אפשר ללמוד בספרים. תורה מהר סיני, והתחיות, וחיבור לריבונו של עולם ולתורתו, זה לא דבר שאפשר להעביר בעמידה. זה צריך לשבת ולשמוע, לשמוע דבר השם. ולכן, ושוב, כי הבכי תמיד מרגיש שהוא מרגיש שחוסמים אותו, נכון? לכן זה מחזק לי גם את הכיוון היותר שולל, כי תמיד הבכי בא כשהוא מרגיש את המחסום. אז הוא אומר לו, עמוד על המשום, ואז הוא יושב ובוכה, כי הוא עוד פעם מרגיש שחוסמים אותו. ועכשיו זה אפילו עוד יותר כואב, כי המחסום הקודם היה מהבית, אבל המחסום החדש זה מעולם הקודש. ושוב אני פותח סוגריים, לפעמים עולם הקודש שלנו, צריך לשאול את עצמו אם הוא מספיק פתוח, כן, לקבל לתוכו אנשים שהם לא צמחו בה, מקומות המתבקשים, הם לא מהבתי ספר הנכונים, האולפנות הנחשבות, אבל יש להם נשמה, יש להם צמאון, זה אנחנו קולטים, אנחנו פתוחים מספיק לדבר הזה, כן, לצמאון הפשוט הזה. היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה, מהם. מאליעזר הזה תצא תורה פי אלף יותר, ואנחנו נראה שרבי יוחנן הזכאי בסוף יבין את זה. אבל לפחות בשלב הראשון, לפעמים עולם התורה לא מספיק פתוח לזה. והוא כאילו, יש לנו את זה, וכאילו, כן, רבנים, מלמדים בני רבנים, וכאילו, כזה תעשיית מחזור כזה. לא, זה תורה של עם ישראל, זה תורה של נשמות שצמאות לתורה. זה לא תורה אליטיסטית, זה לא תורה שצריכה לשמור על עצמה, זה תורה שצריכה לשמור על עצמה קדושתה, אבל היא צריכה לזהות את הצמאות של עם ישראל ולפנות אליו. לפחות בשלב הזה, אליעזר מרגיש ש... הנה מגיע מחסום, לא מהבית, מחסום עולם הקודש, שכאילו לא מספיק מאמין בו, ולא מספיק קולט את עומק הצינור שלו, ושוב, אמיתית, אין לו מה להגיד, אין לו מה להתווכח. ישב לו והיה בוכה. מגיע אותה בכייה פנימית של צמאון, של פניך השם מבקש. פניך השם מבקש. אחד שאלתי מאת השם, מה יותר עמוק, מה יותר חשוב מזה? לבקש את פני השם. אין לנו יותר דבר יקר מזה בחיים. למצוא את החיבור שלי לריבונו של עולם, לא בגלל שאני בן שלי, בגלל שהנשמה שלי צמאה. ואני מוכנה בשביל זה להתפתח ולשבת ול... אין דבר יותר יקר מזה. אמר לו, בני לבני, מה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. הנה, פה אתם רואים שזה לא מספק אותו מה שהוא אמר לו, ברכת המזון, אני לא באתי לקורס זריז ביהדות. אני רוצה ללמוד תורה. והיה אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע. הגיעו לפשרה. אומר לו, אבל אתה יודע מה, בוא. תלווה אותי בדרך הלוך, בדרך חזור לבית מדרש, כל יום ילמד אותך שתי הלכות. אי אפשר להכניס אותך שלו לשיעורים בגמרא בעיון, בן אדם לא... אבל נתחיל במשהו. שתי הלכות, כתוב בהלכות תלמוד תורה, שהמינימום של לימוד תורה ביום, והגידה בו יומם, ולילה לומדים בזה שתי הלכות ביום. בוא, נתחיל עם משהו. בסדר, מוכן. אומר לו שתי הלכות כל יום. והיה חוזר לו עליהם ולדבקן, אליעזר יושב, חוזר על ההלכות האלה כאילו נתנו לו איזה אוצר. עוד פעם, מלומד אותן, חוזר עליהם. עשה 8 ימים ולא טעם כלום, עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי והעמידו מלפניו. המדרש מספר לנו שלמרות כאילו הגיעו פה כבר לאיזשהו פשרה, משהו שם עדיין לא הולך כמו שצריך. הוא עדיין לא אוכל. עכשיו, פה יש גרסאות שונות במדרש. יש מדרש באמת שאומר, וזה לא המדרש שלנו, שהוא לא אכל כי באמת לא היה לו מה לאכול. לא, סליחה, אומר, זה גם קשור למדרש שלנו. ובגלל זה הפה שלו הסריח. אבל פה רואים שהוא לא אוכל, וזה מתכתב גם מה שראינו קודם. מתי הוא לא אוכל? הוא לא אוכל כש... הוא לא בא לסיפוקו. הוא לא בא, כאילו סתמו לו את החור, אבל באמת הוא לא מסתפק בזה. ומשהו שם עדיין רעב, משהו שם עדיין לא מסופק, כמו שלפני כן הרעב שלו ביטא חוסר סיפוק. ואז רבי יוחנן זכאי, הוא מתחיל להתרחק ממנו. כי הוא רואה, מה, בן אדם, כאילו, כבר נתת לו, גם אחרי שנתת לו, הוא עדיין ממשיך, ובכלל, הוא מסריח, הוא נראה ש... משהו, הרבה לכם איזה גם, לא קולט את הבחור הזה. זה נראה, שהוא לא יהיה לכתובת הנכונה. מתחיל להעמידו מלפניו, קצת ככה לעבור לצד השני של המדרך. ואז, שוב, ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שעמדני מלפניך, כאדם שמעמיד מלפניו בוקי שכין. אליעזר הזה, איזה... זאת אומרת, זו חוצפה של קדושה כזאת. הוא לא מוכן להתרחקות הזאת. הוא תופס אותו ברחוב, אומר לו, אני לא מוכן. אתה מתרחק, אתה מרחיק אותי ממך. אתה שם אותי, אני בצד השני. יש בינינו איזה ניילון כזה. אבל אני מה, אני מוכה שכין? אני לא שייך אלא, אני רוצה להיות שייך עד הסוף. לא חצי, לא שתי הלכות, לא איזה קורס לחוזרים בתשובה. אני רוצה להיות בפנים. בפנים. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. קורה פה דבר מדהים. אותו גדול הדור, הבא אחר מן זכאי, אומר לאליעזר הפשוט הזה, אני הבנתי עכשיו, רק עכשיו הבנתי, מה שלא הבנתי עד עכשיו. ואני אומר שאני עכשיו קיבלתי ממך שיעור שעד עכשיו לא הבנתי. עכשיו הבנתי. הבנתי שיש בך משהו שאין בכל התלמידים שלי. איזה בערה כזאת, איזה צמאון כזה. שהוא בא לתורה לא מהמקום המובן מאליו, אלא מהמקום של בקשת בני השם ושל הצמאון. מהמקום הזה תצא התורה הכי מופלאה, הכי מופלאה, כמו שהוא אומר. ואותו סירחון שיצא מהפה שלך, יתהפך בעזרת השם לתורה ש, ש, שתהיה הכי, הכי מריחה, הכי נעימה, הכי, כי מה שבא מהלב, מה שבא מפנימיות שהיא באמת צמאה להשם, זה בסוף, זה ליבה של תורה. יותר בקול, יותר בקול. איך מה? התעורר מאוחר. כי אני חושב שהצימון הזה הלך והצטבר. עוד פעם, אנחנו נמצאים בתקופה שזה לא קיים התהליך הזה, שאדם הולך ללמוד תורה מצימון. זה דיסקט חדש. זה צורת חשיבה חדשה. צורת החשיבה שאיתה נפגשנו, שמייצג אותה אורקנוס, ראינו שגם באיזשהו מקום עולם הקודש ככה, יש פה איזה דיכוטומיה, הפרדת רשויות. עולם התורה, עולם העבודה. וגם הוא לא הכיר את... יכול להיות שהוא היה מבעוס לפני כן כפיים, הוא לא כל פעם השתיק את זה, הוא לא ידע לתת לזה שם בכלל. הוא צמא ללמוד תורה. עד שזה התפוצץ, כמו הרגש כזה, שהלך, הלך, הלך. אבל אני חושב שהמדרש הזה בא לסמן לנו מדרגה חדשה של הבנה של מה זה תורה. שתורה זה קשר עם השם. זה לחיות את הצמאון הזה, ולא לוותר עליו, ולא לוותר עליו, כי אני באתי מהר סיני. אני באתי מהר סיני, אני חייב למצוא את האות שלי בתורה. זה לא המקצוע שלי, זה לא הולך להיות איזה, זה לא ידע, הלכתי, גם, כן, אבל זה לא מתחיל שם, לא נגמר שם. אלא זה ביטוי של פניך השם המקדש. זה ביטוי של הרצון שלנו להיות קשורים לריבונו של עולם, לעם ישראל, לתורתו. וזה עמדת הנפש החיה והבוערת שלנו. ואני חושב שבדור שלנו, באיזשהו מידה, זה חלק מה שהתחדש בדור הזה. דורות קודמים, הדורות של הגלות, הם יותר דומים לדור של רבי יוחנן ואורקנוס, שמי שלומד תורה, לומד תורה, ושאר זה בעלי בתים, וכאילו כזה. ופתאום יש דור, שזה גם מסבך אותנו מאוד, הדור, המקום הפנימי הזה שלנו, שהכל צריך לבוא מבפנים, אבל יש פה גודל בדור הזה. שאנחנו צריכים להבין, להכיר אותו, הוא בונה יחס אחר לתורה. כשתורה באה ממקום כזה של הבנה, שאנחנו מבקשים את השם, והתורה היא המתנה שבו שלנו נתן לנו כדי להיות איתו, להיות איתו, להיות במגע חי, בקשר חי עם בו של עולם, זה המקום שמתוכו אנחנו מתחילים את המפגש שלנו מהתורה. על גבי זה, יש הרבה דברים, יש צריך לדעת הלכות, צריך לדעת... כן, אבל הידע הוא מתוך העמדה הזאת של הר סיני, כן, של להיות מחוברים וצמאים לריבונו של עולם. עכשיו אנחנו תקועים קצת, כי לא גמרנו את הסיפור. מה נעשה? יש לי עד שבוע הבא להחליט אם תנו את זה ביחד ותנו לכם לבד. מה אתם אומרות? מה? לבד או ביחד? כן? נשקיע בזה עוד פעם? מחר. טוב, בסדר. במקום שיהיה לנו פער של שבוע, וזה זה רעיון טוב. ואז נשקיע בזה מחר, ואולי נעשה פתיחה למערב, וזה גם. טוב, נכון.